שלום לכולם. עשינו בניים משהו יותר שקוף.
זה מה יש לנו.
אם אין לכם משהו, תבואו עלינו,
אני רוצה לספר לך. אפשר להתחבר, לשים את זה תורה. אם... אנחנו יש אנשים שהם ילדים בחולים,
מה?
יש אנשים שהם ילדים בחולים, אז אני אעשה להם שלי איך הרבה ילדים בסדר?
בבקשה. אני אדבר לשים...
תודה.
אז קודם כל רפואה שלמה לכל החולים. התבקשתי לדבר על עוד כפחת הרוח העמוני והצילי עמוד שין סמחדלת אצלי. זה נכון? אני צודק?
כן.
האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון, שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילה במחשבתה. זוהי טעות יסודית, טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות. בהרגשות הטבעיות ובחושים הטבעיים שלא נתקנו אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, תרבותית. הצד הבריא של היושר מצוי הוא באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. יותר מובהקים הם המלומדים לדברים הפרטיים של המוסר, בחוקיו, בדקדוקיו, אבל עצם הרגשתו זאת היא מצויה באנשים בריאים טבעיים, שהם הם ההמון, עם הארץ. ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה הוא ההמון על אנשי הסגולה. לאו דווקא במובן של לא רק. היום אנחנו אומרים לאו דווקא בהקשר אחר. כאן זה נראה לא רק. לא רק דווקא. כי אם גם בהרגשת האמונה, הגדלות האלוקית, היופי, החושיות, הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאים שקר, שחר, התלבטתי שיש לו איזה מושג, שחר, מה? מה המקור? מדי שרציתי להסתכל, יש לכם פה עם ההערות של הרב טאו בצד? מישהו יש? כשאתי בבית רציתי לראות, אבל שכחתי. מישהו מכיר את הביטוי שחר הגמי הנפש? מה?
שחר הגמים, אני לא
צריך לנת. שחר הגמים יש. טוב. שחר הגמי נפש של הדעת והחוכמה הוא יותר בריא וטהור והמון. תודה רבה. אמנם לא יוכל להאמון בשמו בעצמו את עיצומו ותארתו. איננו יכול לקשר יפה את מושגיו. גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה, בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו, נלחמות בנפשו מבפנים או בעולם מבחוץ. וזה צריך הוא לעזרת גדולי התושייה, המיישרים לפניו את נתיבות עולמו. אבל כשם שמשפיעים עליו עצה ותושייה, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. והצד המשותף של צירי הרוח עם ההמון הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה ומשמרם מכל ריקבון והתנבנות מוסרית וחומרית. רק הערה מקומית שלכאורה אולי יש מקום לחלק, שריקבון זה משמר את האינטליגנציה, אם אין לה את הבריאות של ההמון אז היא מתחילה להרכיב, וניוון זה אם אין לה המון את החידוד של האינטליגנציה. אבל לא מוחלט אצלי שזה כך, אפשר ומשמרה מכל רקמון והתנבלות מוסרית וחומרית. הנבואה באה מהצינור האלוקי, באה דווקא לשם מטרה זו של ייחוד הרוח ההמוני עם הרוח האצילי המיוחד ליחידי סגולה. הביטויים ההמוניים מתלכדים בה עם המחשבה האידיאלית של עשירי הרוח. טוב, נגיע, זו סוגיה במידה מסוימת בפני עצמה, הסיפה, לקשור את זה לנבואה. אני רוצה להעיר הערה כוללת על כל החטיבה שאתם עסוקים בה עכשיו, שמן הסתם עסקתם בה, אבל לכל זאת נחזור עליה בלשוני. יש פה שתי שכבות של תפיסה הרמונית, תפיסה כוללת. אחת זה להבין שהמדרגות בעולם לא מחלבות. רבנו הרב ציודה היה מזכיר בעניין הזה משפט בצרפתית. ניסיתי פעם למצוא את מקורו הצרפתי ולא הצלחתי, אם יש פה איזה מישהו שמבין צרפתית אולי נמצא. ליבי אומר לי שמדובר באיזה חכם צרפתי שהשתמש בביטוי, ורבן אור ציודה או שהיה מפורסם או איזה ניב כזה בצרפתית, שרבן אור ציודה היה השתמש בו בהקשר של הסוגיות שלנו, אבל הסוגיה הזו הספציפית היא רוצה לומר דבר נוסף. אור ציודה היה אומר בצרפתית דיפרנסציון לפה ספרסיון, כלומר הבחנה איננה פירוד. והוא היה לפעמים מביא משל לעניין הזה שמקורו בארי הקדוש, על חטיבת בצחן שנמצאת כאן בסעיפים שלפנינו, שבין דומם לצומח, אני לא זוכר שזה מובא כאן בדורות הקודש, אבל שבין דומם לצומח יש דרגת ביניים. עכשיו אנחנו נמצאים קצת בדרגת, אחת מדרגות הביניים זה השלג. השלג הוא בין דומם לצומח בגלל שיש בו סימטריה פנימית, מבנה. הדומם לעצמו הוא חסר כל ריכוז, כל מבניות. השלג כידוע הוא מבונה. ויש עוד דוגמאות, אבל לא נעסוק בהם עכשיו. הצומח הוא בוודאי עם איזה מבנה הרבה יותר מגובש, מפני שיש השפעה הדדית בין המבנה, בין החלקים, בין שורש לענפים. יש בין הצומח לחי איזה דרגות גם כן, וכל מיני צמחים שמתנהגים במידה מסוימת כבעלי חיים, צמחים טורפיים, צמחים אחרים. ואחרי זה בין החי למדבר יש דרגה, הקוף, חייצב הזה. ובין המדבר לישראל יש דרגה שצריך לעשות אותה בקשרות ולא באופן של המחמים בלי אלוקייך אלוקיי, וזה הגרים. יש גם דרגה של גר תושב, ויש כמה דרגות ביניים בכל אחד מהם, אפשר למנות כמה ולדון בהם, ויש הרבה מה להעריך. שהאמת היא שבארי הקדוש כל זה מובא מפני שיש עוד דרגת ביניים אחת, וזה בין ישראל והבריאה כולה לבין הקדוש ברוך הוא. יש גם דרגת ביניים. אריזל קורא לה בואו. תאו ובואו, הבואו, ואצל אריזל הדרגת ביניים, כי מדומה לי, מה שאצל המערב, יותר מתאים לדבר על המילה ראשית. שהמהר"ל מדבר הרבה על המילה ראשית כמתווכת בין האחד לריבוי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נעזור. בדיפרנציאציון לפס אופרציון הוא בא לומר שכל ההדרגה הזאת היא מכבידה על המוסריות שלנו. יש כאן בהמשך שהרב זועק למה לא יהיו כל הנמוכים גבוהים, למה לא יהיה כל חושך אור. מביא כמה דוגמאות, אני לא זוכר אף אחת מהן, אז הבאתי דוגמאות שוות, אבל שונות, אבל למה הקטן לא יהיה גדול, למה ה נמוך במדרגות לא יהיה גבוה. הרב אומר שבאמת צריך לזעוק את הזעקה, וזה באמת יביא את הפתרון. אבל עוד לפני כן יש הסבר שאומר, זה לא פירוט, יש לי ראש, יש לי רגל, אין נתק באופן שהראש מתנשא על הרגל. יש אחדות הרמונית שממילא הראש והרגל שייכים לאותה דרגת חיים שהיא למעלה משניהם, והיא מתגלה בכל אחד ואחד לפי עניינה. כעצב הזה במהלך האידאות הרב אומר שבין עולם הזה לעולם הבא, שבאורות התשובה אומר שהעולם הזה פוחד מהעולם הבא כי הוא כל כך גדול, אז אני לא יכול בכלל להיות קשור אליו, אז כאילו יש איזה נתק או לא. יש דרגות, זה חיבור, זה לא פירוט. יש הבחנה במדרגות, לפי הצורך מתגלים מדרגות שונות, אבל כולם משרתים עניין אחד, נושא אחד, כל אחד. ומילא ההבחנה איננה פירוט, והאחדות מהירה בכל. וזה מפוגג את התביעה המוסרית שהגבוה לא יתנסה ושהנמוך לא ידוכה. שהפוסט-מודרנה מאוד מאוד זועקת את זה בדרכה ויורדת מטה-מטה, אבל יש בזעקה הזאת איזה נקודה שהיא בוודאי חלק מתיקון עולם. אנחנו לא אומרים את זה בשדה הציבורי של המאבק איתה, אלא רק בעומק בית המדרש. ומאמרי הראייה יש מקום שהרב אומר שהתביעה לפרטות, שכל פרט יהיה עומד לעצמו בלי שהוא שיעבוד לכלל, שזה טענה שאנחנו פוגשים בתוך הפוסט-מודרניזם, זה מביא לאנרכיה יותר נוראית, אבל יש בו תביעה עליונה. נדמה לי זה בעמוד 20 במאמרי הראייה. אז שלא יהיה דיכוי של הדרגות הנמוכות ולא התנסות של העליונות, אז יש הסברה שאומנם יש הדרגה, אבל זה לא פירוט, הכל מבטא אחדות אחת. וזה רבנו הרב צבי יהודה דיבר פעמים רבות עם המשפט הזה. אבל כאן אנחנו מוצאים טענה יותר מרחיקת לכת. צריך תמיד לשים לב באיזה עומק של סברה אנחנו משתמשים במתח שבין הדרגות. וכאן הרב מדבר על מעלת הקטן על הגדול והנמוך על הגבוה. מצאנו את זה גם לפני כן, העילוי החבוי במורד הגלוי. נכון, זה כבר היה לפנינו. ראיתם את זה? שבתוך חטיבת הצחם, הדומם הוא כללי יותר, וככל שעולים יותר, אז זה נעשה יותר פרטי, אז יש מעלה בנמוך על הגבוה. אבל המעלה שהיא, היא לא מעלה שההשפעה שלה כל כך גלויה. אף על פי שהיא כבר רומזת. פה יש סוג של איך קוראים לטיפול בכף הרגל? רפלקסולוגיה. פה יש סוג של רפלקסולוגיה. או שכף הרגל היא בעלת השפעה והכוונה והישרה וריפוי גם לאיברים עליונים ונשגבים. כלומר, שלא רק שהנמוך, יש לו איזה סוג של מעלה, שהגבוה בגלל גובהו לא מקבל אותה. כלומר, באמת, שגם לפרט העומד בפני עצמו יש מעלה, לכאורה זה מעלה. וזה שבדומם, רק לכללות יש מעלה, זה קונץ, זה פלפול, איזה מהפך בסברה. כאילו לדברי הרב היינו יכולים להגיד שהישרות אומרת שהדרבה, אם זה העילוי הגלוי במעלה הגלויה, שדווקא להיות עם חשיבות פרטית ולא רק כללית זה מעלה יותר גדולה. ויש מקומות שהרב אומר את זה. יש במדברשו מאמר על זה שמעלתם של ישראל על אומות העולם, ושאומות העולם רק לכללות האומה יש איזה אופי אמיתי, אבל בישראל גם לכל יחיד ויחיד יש מעלה. המשל של האומות המתות בכוזרי, שהרבה פעמים כדי להסביר אותו מביאים את הדוגמה של מוזיאון השעבר, זה שדמויות במוזיאון השעברה יכולות להיות עשויות מאוד טוב ולראות לך כאדם, אבל אין שם מיליארדי תאים שכל אחד הוא נושא את הצופן הגנטי של כל הגוף כולו. כלומר, מעלת האחד היא שכל פרט אחד ממיליארדים, ממאות רבות של מיליארדים, הוא גם כן נושא את כל הכלל בתוכו. וזה מעלת ישראל על אומות העולם, דווקא מעלת הפרטים. לא, אז בכל פנים, יש צד מסוים שלנמוך יש מעלה לגבות. אבל כאן אנחנו הולכים עוד צד, עוד צד. וזה שיש השפעה מרפאת מכוונת, מיישרת, של הנמוך על הגבוה, מפני שהנמוך הוא יותר מיושר מאשר הגבוה. זו טענה מחודשת בהסברה של היחס בין מדרגות בכלל. טוב, זה הקדמה רק ללוגיקה המבנית שיש פה. זה סוג לוגיקה אחר מאשר להגיד שהבחנה אינה פירוד, או שאפילו יש איזה מעלה בתחתון מצד מה. אבל כאן זה שהתחתון הוא מיישר את העליון. זה כבר מהלך הרבה יותר מרחיק לכת. אני לא זוכר האם מעלה כזאת הופיע קודם, לפני האמון אולי אני לא זוכר. אבל רק אני רוצה לשים את תשומת הלב שזה לא אותו סוג מערכת יחסים של בין תחתון לעליון. עכשיו, במידה מסוימת, האמת ניתנת לאמר שזאת טענה חסידית. אחד המחלוקות בין החסידות לליטאיות היה היחס לאלה שאינם אינטליגנציה. שבעולם הליטאי הסכום האינטליגנציה מכריע את הכל. והמון העם הוא היה רק המושפע. כשהאינטליגנציה מתכנסת במעמקי בית המדרש, ובוודאי בני עלייה שמתכנסים בעלייתם, ושם הם מתרוממים לשורש שורשים של ישרות ההבנה, אז מפלים של טוב ושל יושר יורדים עד מטה מטה. ולעומת זאת, הבעל שם טוב עסק מאוד לקרב את האנשים ההמוניים. וכאן יש הסברה שהיא קצת בשטית. יש מזה מעשה מהבעל שם טוב. אני מקווה שמותר לי בבית המדרש כאן להגיד סברות כאלה. מה? מותר. מה אותה? גם עוד כך. טוב. אני עכשיו גם עליה את מקומו, אז אתה אומר שאני עושה את זה בסדר. בישרות. זה היה מעשה מבעל שם טוב, שהדרך של הבעל שם טוב הייתה שבליל שבת הוא היה מקרב את כולם. טיש כזה. זה ההתחלה של הטישי. ובסעודה שלישית היו רק החברה הקדישה, האינטליגנציה. פעם בליל שבת הגיע יהודי מאוד מאוד גס, והבעל שם טוב עשה לו קירובים מיוחדים מאוד. ובסעודה שלישית החברה הקדישה היה מי שהתלונן, כדי שהרגילות לא היה ככה בכלל, זה החידוש. נינו ככה בישראל, ובסעודה שלישית החברה הקדישה התלוננה, מישהו שם התלונן שאיך אפשר אנשים כאלה גסים לקרב כל כך. אז הבעל שם טוב עשה עליית נשמה מיוחדת. פעמים רבות הוא היה עושה עליית נשמה, והוא נתן יד לראשון שלידו וביקש שהוא ייתן יד הבא אחריו וכך לכולם, ואחרי זה הוא נתן יד לאחרון, אז כולם נתנו ידיים, והוא עשה עליית נשמה. ואז כולם עלו וראו בעולמות עליונים, ראו שמלאכים רצים 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 בעונג עצום ומתגבר והולך לאיזה מקום שורש כל העונג שלהם. וככל שהם מתקרבים, אז מכל העברים מתקבצים עוד ועוד לגדודה בית מספר, ובכל גדוד אלף אלפים וריבי רבבן, וכולם מתקבצים לאיזה מקום אחד שמשם יוצא תענוג אלוקי עליון. ובסוף הם מגיעים ועומדים על שפת ארובה כזאת שיורדת למטה, ומשם שומעים פסוקי תהילים, והמלאכים מתמוססים לגמרי מהמעמד הזה, וכולם היה להם לפלט המעמד. ואז הבעל שם טוב עוזב את ידה וכולם חוזרים לארץ, ושואל אותם אם הם יודעים מאיפה באו הפסוקים האלה שכל פעם האלה שמעלה רצה ונמסה בפניהם. אמרו שלא, כמו זה אנשים הגסים של אתמול שעכשיו הם לא יכולים להיכנס, אז הם כאן בקלוז אומרים תהילים, התהילים האלה עולים לשמיים, וזה מה שפעמל של מעלה רצים לשמוע. ואל תתמיעו עליי שאני כל כך מקרב אותם, היה צריך לקרב עוד יותר. למרות שגם כאן בסיפור הזה, כאילו הם גם בעלי מעלה, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות קרימון, אבל לא בעלי השפעה והישרה כלפי מעלה. כאן הרב הולך עוד צד, לא רק התך כפל החרימון, אלא שהתחתון פועל מעלה בעליון. וזו טענה מאוד מחיקת לכת. איפה מצאנו רמז לדבר הזה? רבנו הרב צבי יהודה היה אומר, חודש החל בו, השפת אמת נפטר בהי בשבט תף רי סמך הי. הרב נצל עלה לארץ בכפחת בייר תף רי סמך דלת. רבנו הרב צבי יהודה אומר, עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. כמו שהקדוש ברוך הוא הזריח שמשו של הרב נצל בארץ לפני ששקעה שמשו של השפת אמת בחוץ לארץ. ובזה היה איזו המשכיות שהרב נצל היה ממשיך של השפת אמת. יש איזה סיפור שהתמונה שרואים באורות התשובה של הרב זצ"ל עם כיסא כזה עם עיטורים מעץ, אתם זוכרים כולם? אז מאיפה התמונה הזאת? התמונה הזאת זה מברית שהרב היה סנדק כשהיה רב של לונדון אצל איזה יהודי עשיר מאוד. היהודי עשיר הזה הזמין את הרב להיות סנדק אצל בנו, והמואב יחל. ואותו ילדי עשיר, שהיה גם תלמיד חוכם גדול, היה לו ספרייה ענקית, לא מצויה. והוא אמר לרב נצל, שהוא מתנצל שהמואב לא הגיע, ושיכנס לספרייה, נמוד. אני חושב שהכיסא הזה היה כבר במקום של הסנדקאות, ולא בספרייה הזאת. אבל כל פעמים הרב נכנס לספרייה, ועבר על הספרים, וראה שפת אמת, פעם ראשונה בחייו. אז הוא הוציא ולמד והתפעל ביותר, והמואל הגיע והכין מה שצריך ובאו לקרוא לרב. הוא היה כל כך שקוע וערב לה בדברי השפת אמת שהוא אמר עוד רגע המשיך לשקוע, וכמה דקות אמרו, ובאו אמרו, כולם מחכים, ואמרו, עוד רגע, עוד רגע. כנראה בפעם השלישית נדמה לי, השיר הבין שזה לא כל כך פשוט לנתק את הרב מהשפת אמת. אז הוא אמר לו, אני אתן לרב את הספר בהשאלה. אברהם מיד קם ובא לברית, ונדמה לי שעל הכיסא הזה זה התמונה הכי מפורסמת של הרב. הוא נתן את זה לרב זצ"ל בהשאלה, והספר הזה לא זז מעל שולחנו של הרב זצ"ל. היו מספר ספרים שלא זזו מעל שולחנו, זה אחד מהם. בצוואה של הרב הוא כותב לרב צירדה להשאיר את הספר, להשאיר את זה פלויני. הרב צירדה לא ידע מי זה פלויני, איפה הוא? אבל זה שם מוזר כזה. אז זה נשאר. יום אחד מגיע לרב צירדה יהודי, הוא אומר לו, הוא שואל אותו איך קוראים לך? הוא אומר לו כך וכך. הוא אומר שם משפחה נדיר. הרב צירדה נזכר שזה כתוב בצוואה השם הזה. אז הוא שאל, אם הוא מכיר את השם של השיר ההוא. הוא אומר, זה אבא שלי. פעם ניסיתי לברר אם זה היה הברית שלו או לא, אבל לא עליו יודעים, אולי כאן יש לנו די חכמים, יודעים הרבה, אז אולי תמצאו לי פתרון לשאלה הזאת. על כל פנים, אז הרציונה רץ לזה, שמח מאוד, אמר לו שזה הספר, וזה זמן שולחנו של הרב, והוא צריך להחזיר את זה, ואם הוא בנו, והאיש כל כך התרגש מהסיפור, אז הוא נתן את זה מתנה לרציונה. הרציונה שמח מאוד מאוד. ומה הרב זצ"ל היה המשך של שפת אמת? חסידות היו מחלקים את הרבנים, וכל אחד היה זמן מיוחד. איזה מועד בשנה זה המועד של רבי נחמן מברסלב? זה קל. ראש השנה. איזה מועד בשנה זה של רב צדוק? פורים. הם קוראים לו הרב של פורים. משום צחות. איזה מועד זה של השפת אמת? סוכות. שבת זה נכון בהקשר אחר, אבל בחגים זה סוכות. והעיקר העיקר מעל הכל הושענא רבה. ועיקר עניין הושענא רבה שמורידים מהיד את האתרוג שיש בו גם טעם וגם ריח, ואת הלולב שיש בו טעם ואין בו ריח, ואת הדסים שיש בהם ריח ואין בהם טעם, וכל מה שיש בו אפס טעם וריח זה לא בחשבון. ולוקחים את הערבה שהיא עצם סגולת ישראל, והיא ערבה לפנו מתברך יותר מכל המדרגות העליונות. ושפת אמת בריבוי פנים חוזר על העניין הזה, לא רק שם, אבל בסוכות, ששם יש ארבעה מינים, והערבה עם חיבותה והושענא רבה שלה, היא המלמדת את מעלת סגולת ישראל, את כל הצדיקים. לכן שומטים אותם ולוקחים אותם. ונראה לי שזה מקום נאה לעניין כאן, אם כי הרב כאן מסביר בעוד אופן. ואפשר יש גם בזה איזה מקורות. למשל, המהר"ל אומר שבחסד הפשוטי העם יותר מעולים מתלמידי חכמים, ובדין תלמידי חכמים יותר מעולים מפשוטי העם. בנדירות עולם באיזה מקום, מישהו זוכר? בכל זאת הרב כאן הולך אפילו עוד צד, והמילים פה זה הצד הבריא, הצד הבריא הטבעי, בריא במובן של טבעי. מה פירוש בריא במובן של טבעי? יש גם במאמרי הראייה ולתקופת המעבר הסברה כזאת של הרב. יש כאן אחרי הצד הבריא הרב כותב: ההכרות הטבעיות, הרגשות הטבעיות, ובחושים הטבעיים. שלישייה כזאת. הכרה, הרגשה, חושים. נדמה לי שהראשון שיש לו שלישייה כזאת, זה הרייב בפירושו לספר יצירה, שיש לו שלישייה שנקראת אצלו מושכל, מורגש, מוטבע. שזה האינסטינקטים, במידה מרובה. ובתקופת המעבר הרב אומר שהאינסטינקטים הם יותר חדים ויותר מהירים מההכרה. גם ילד, אם באים להכות אותו, הוא שם יד על הראש למרות שהוא לא מבין למה. אבל ברור שהיד היא עבר פחות חשוב, אין הנשמה תלויה בה, והראש יש בו דברים שהנשמה תלויה, וגם הרבה יותר חשובים ויקרים ועדינים, ואין צורך בהסברה בשביל שזה יקרה. זה יותר מהיר, יותר חד, יותר מדויק, כי זה טבעי, והטבע פועל את פעולתו בתוקף, במרץ ובמהירות. מה שאין כאן ההשכלה היא שלבית ותהליכית. ולכן הישרות הטבעית היא מתפרצת בלא עיכובים, כשהבריאות, אולי אני אספר לכם מה זה שהיה לי. רופא, היה לנו משפחה של ידידים, שהבן שלה בסוף הוריד את הכיפה, התרחק, והיה שנה מתחתיי. פעם הייתי צריך לנסוע לרפואה, הייתי אברך במרכז הרב, ואמרתי לו, אתה מספיק, הוא גיליתי שחסרים לי, נגיד כמו היום 30 אגורות, אולי משהו, חצי שקל. ואני עולה לאוטובוס, חסר לי כסף. אני רואה את השאלות, אולי יש לך חצי שקל לענות לי? וכן. זה היה עשרת ימי תשובה. ומגיע לעופרה, אני אומר לעצמי, אתה צריך עכשיו להגיע ליום כיפר, כל האלול, כל העשרת ימי תשובה. ירדנו מהאוטובוס, רצתי הביתה, הייתי גר בתור אברך בעופרה, בין התחנה לבית שלו אני הייתי גם. אז רצתי מהר, לקחתי חצי שקל, יצאתי החוצה, אמרתי לו, הנה, יש זה רחוב. לא יודע, הייתי את השפוי, איזה אתה לא נורמל. אנחנו לא חברים, מה זה לעשתי לך חצי שקל, מה קרה לך? עכשיו אני הייתי, עשרתי בתשובה, קרה לי, זהירות, זהירות, זהירות. אמרתי לך עצמי, עשרת באמת שוב, הגיע הזמן לעשות תשובה. מי צודק יותר? בעלי המוסר, שנבדקו כחוט השערה וגרמו לחשבונאות אין קץ בבן אדם לחברו, או אהבה מתפרצת שממוססת קצת את החשבונות, אבל מגלה משהו, ואתה טבעי מורי. ומאז הדברים נשארו אצלי בסימן שאלה גדול, וכאן יש קצת פשר בסימן השאלה הזאת. יש צד לכאן וקצת. למרות שהרב לא כותב שיש צד בריא באינטליגנציה, אבל כאן הוא כותב צד בריא, למרות שאחרי זה הוא בסוף הדיבור המתחיל השני, זאת, עצם הרגשת הזאת היא מצויה באנשים בריאים טבעיים. וכאן הוא מחדד מאוד, אפילו הוא אומר עם הארץ. אז כאן הוא אומר בריא, בלי הצד הבריא. הצד הבריא זה לכאורה מורה על חלקיות מסוימת. לא כולו בריא, כל הבריאות אצלו, צד בריא. דרך אגב, זה מה שהרב אלישע, זכרונו לברכה, היה קורא לעיירות, העיירות הטבעיות, עיירות הפיתוח, העיירות הטבעיות, הבריאות, יש לו איזה בריאות, ושם כל הלאומיות, הניגוד למדינת כל אזרחיה הוא הרבה יותר, וכל האינטליגנציה היא מתבלבלת. כלומר, בדור שלנו לא תמיד נוח לנו עם כל הביביסטים והסגנון שלהם, גם האמרציות, ההמוניות, או גם אפילו גסות, טבעיות, התפרצות. אבל אנחנו רואים, היום יש מבחן, מבחן חריף. מדינת כל אזרחיה, מצד אחד, עם טשטוש מערכתם של ישראל, וטשטוש הזכויות שלנו בארץ הזאת, שהיא עצמיותנו. ומצד שני, המון הבריא, יש לו איזה ישות. יש שם הרבה אחוזים, הרבה פחות אחוזים של אינטליגנציה, של פרופסורים, של דעת, של... אבל יש להם בריאות, יש רות אמיתית. זה דבר שאנחנו יכולים לראות אותו בצורה מאוד פשוטה. נהוג לשתות כל השירות שלכם? בסדר? אני רוצה לגעת פה עוד מילה אחת ולדקדק עוד דקדוק פה מעניין, וזה המילה אצילי, שזה אולי מילה עם תעודה של פנימיות ולי ספק. זה מעניין שהרב קורא לאינטליגנציה כאן במילה הזאת. גם בהתחלה האינטליגנציה חושבת שהיא יכולה להיפרד מעל המון, שאז תהיה יותר בריאה ברוכה, יותר אצילה במחשבתה, וכאן אפשר היה לומר שהיא באמת לא יותר אצילה, רק היא חושבת שתהיה יותר אצילה. היא מייחסת לעצמה, אולי נתרגם את זה למה שהיום קראו נאור, המשפחה של אהרון ברק, כן, לא המשפחה, אולי גם משפחה במובן הנפוטיזי של המילה, אבל במשפחה של האינטליגנציה הנאורה שמבינה של זכויות אדם הם למעלה מכל הלאומיות הנבערת, וצריך לעקוב את כל ה... אז היא חושבת שהיא אצילה, אבל בסוף, בדיבור הוא מתחיל אחד לפני האחרון, והצד המשותף של אצילי הרוח עם אמו, שהרב אומר, יש בזה צדק. המילה אצילות פה היא לכאורה, בספרים הקדושים כתוב, שהאצילות זה בגלל שזה אצלו יתברך. ואצילי בני ישראל השלח את ידו. פרשה שלה. ועליהם נאמר שהם גדולים ממשה ואהרון. ואיך הרב נותן פה את האינטליגנציה, את המושג הזה. לפן. אני אין לומר שהכוונה כאן לא לתעודה של הפנימיות, אלא למושג האירופאי של המעמדות, ששם היה אצילים ופרולטריון, המעמד הפועלים, מעמד העבדים. נראה לי שהרב מכוון לתפיסה האירופאית הזאת. ובעצם, אם זה נכון, אז המאבק פה הוא בכלל מאבק מסוג אחר לגמרי ממה שאנחנו ניסינו להגיד קודם. ובעצם הרב נאבק פה יחד עם המהפכה הצרפתית במעמד האצילות, כפי שהם נקראים באירופה. אני לא אומר שאני ודאי, אבל נראה לי היישוב הכי מתיישב על ידי לפחות של הכנסת המושג הצילות פה. כן.
כי
זה בעצם אומר שבכל צד שאתה עוסק כלפי הדעת, אתה עומד מילה, אתה עומד מסתר, אתה מומד, אז אתה עושה את כל התפקון הצילות ואתה מתרחק מהציפיות. השאלה נשארת, מתקרב לדעת, בלי להבין את האינסטינקטים. או, זה שמענו בסוף. הפסקה האחרונה עוסקת בזה. הנבואה, עוד רגע נגיע לזה. עוד רגע נגיע לזה. כן. איפה מופיע את הרד? זה הצינורות המלאים.
זהו, זה כבר בפרקה שלנו לנבואה. אבל אולי, כאילו, אתה חושב, איך אתה נמצא מחרת, כאילו, התיארה של הקדול, איפה הוא ממוקם? ממוקם לאינטליגנציה, ממוקם לברמון, או שהוא ממוקם לשאול את זה, או שהוא אמור לנביא.
ואת המילה צינור פה זה על ההשפעה של האינטליגנציה על ההמון. ובזה אתה צודק. האם כל פעם שיש מילה יסוד וצינור, זה מורה לנו שמדובר כאן על הצדיק? אני לא לגמרי בטוח. אני חושב שהרב דיבר פה ב... כמה שכבות. יש פה ודאי גם משהו ממה שאמרנו בהתחלה על היחס הבעל שם טובי שמקרב גם את המון העם ורואה בהם שותפים חשובים. דרך אגב, זה קצת דומה גם, וואו, תודה רבה, רציתי להזכיר את זה ושכחתי, מה שרבי רוצה זה חוזר הרבה פעמים על הרמז שרמזו ראשונים, אני לא זוכר את זה ברז הצד, אבל יש כבר בראשונים, אני לא זוכר מה המקור, שציבו זה ראשי תיבות, צדיקים בינונים ורשאים, וכל תפילה שאין בה מפרשי ישראל, אין התפילה, החל בינה, שבה, אבל שם לכאורה זה רשאים, פה זה המון והמרצים, אבל לא רשאים, וזה לא, זה דומה, אבל לא זהה. אז רק נוציא רגע את זה מהחשבון, ששם זה יותר דומה להדרגה ולא להשפעה הדדית, לרפלקסולוגיה כזאת. וגם צדיק מול רשע פה, אני לא חושב שזה מה שיש פה, יש פה את זה חכם מול המוני, ולכן טעות יסודית פה נראית לי יותר דומה לעברית שלנו. עיקרי, שורשי, בסיסי, לא יסודי מהובן של צדיק יסוד עולם. ככה נראה לי. ונראה לי עוד יותר שהמילה הצילי זה רומז למה שהיה באירופה, ואיזה הם, והוא יוצא נגד כל הרשעות האירופאית של המעמדות. ובעצם יש פה איזה הסבר עמוק על המהפכה הצרפתית, אם יורשה ללכת אפילו עד שם. ויש לזה הד גם בתוך האומה. גם בין אמרצים, המון, לתלמידי חכמים. למרות שהרב אומר, מלומדים, מוסריים, בעלי מחשבה. הוא לא אומר כאן צדיקים בכלל. ואפילו לא תלמידי חכמים. כלומר, אין פה שפה תורנית. כן, איפה זה? כן, אנשי הסגולה. מה? ושוב, השאלה עם יחידי סגולה במובן של בני עלייה ומועטים, רשבי, או שאותם אנשי סגולה, הכוונה המקושרים, הצילות, הרוזנים, הדם הכחול, דם כחול שהיה שם.
הרגשת
האמונה, הגדות הזה, היופי, שזה לכאורה לא קשור למול הצילות המעמדית.
אני לא
מבין למה הרב מתעקש
על
הצילות
הרופא.
כי לי הוקשה עניין הצילות פה. איך הרב מכניס את ה... ויותר מזה, שאין פה צדיק מול רשע, ואפילו לא תלמיד חכם מול המארץ, אם כי המולה המארץ מוזכרת, אלא אנשים מוסריים, דקי הבחנה, בעלי יכולת אנליטית גבוהה, ואחרי זה רואים את זה שהם יודעים להקשות, לתרץ, לקשר מושגים, זה יותר פילוסופי. אבל למה אין פה את המושג תלמיד חכמים? למה אין פה את המושג צדיקי? למה אין פה קדושים? למה אין פה שום מושגים של... נראה לי שהרב מתאר לנו תיאור יותר אנושי כללי, ושיש לו גם בשכבות שמקבילות גם אצל ישראל וגם אצל אמונה. ודרך אגב, גם באמונה זה יכול להיות אצל גויים. מי מאמין יותר אצל גויים? המון העם או האינטליגנציה? מי היו הכופרים הגדולים? מי היו העוקרי האמונה? ובדי יש אינטליגנציה.
ביטוי
גדולי התושייה שמיישרים לפניו את מטיבות הרמואלית. מי בא?
זה
מסביבו לדעת שכמה מתי שתקופה של האדם. כן. התורה עצמה נקראת תושייה. כן, אני לא יודע, זה מתיישר לתפסד אותי עם הסיפור של חכם איתה, ששם הוא היה חכם איתה, אבל הוא כאילו מדבר על זה שהחכם חייב לצמוח מזה שהוא איתה. ופה, כאילו, לא, יש חכם ויש איתה.
גם שם יש חכם ויש תם. החכם דרך שם רבי נחמן עושה קונץ נפלא, והתם הוא אילו יצאו. הוא אומר לחכם, אפשר שאני אבוא על שלך, אבל אי אפשר שאתה תבוא על שלי. באמת זה דוגמה למשהו דומה, לא חשבתי על זה. אבל זה הסוגיה שם קצת אחרת, באמת, אבל באמת החכם שם נעשה הכופר, וזה בעניין האמונה, זה מאוד דומה, שאין בכלל מלך, כמובן שכל המלך שלו מגילה, מלכו של עולם, ואתה, באמת הוא מגיע עם ישרות, הטוב והיושר, הם תמיד הולכים ביחד, ואתה הוא ישר, אבל הוא לא נעשה. טוב, אפשר, אבל אני חושב שיש לי עוד ראיה לכך שהאמונה פה היא לאו דווקא האמונה במוזיים של קדוש, של ראיה, שזה לא רק במוסר, כלומר, האינטליגנציה היא יותר אקדמית מההמון העם, וזה אין לנו חלקות. במעבדות היא יודעת לעשות ניתוחים יותר טובים, והסיכוי של הערבי חיסון לקורונה יותר גבוה. אבל הם טוענים שהם גם יותר מוסריים. אהרון ברק. וזהו. לא שזה אין להם בפלפולים איזה יכולת להבין, לקשר, לחלק. לשכל האנליטי יש תרומה בפיתוח של המוסר מצד היקנותו. אבל המון העם צודק הרבה יותר מאשר מנדלבליט בנוגע לסנדק וכל המשפט במדינת ישראל מאשר אהרון ברק. אומרות שבפלפולים הם פולפלים מצוין. אהרון ברק הוא גאון. אין לי בזה שום ספק. הוא אילו יצאו. כשהוא עשו מתשובה יהיה לנו תלמיד חכם גדול. אבל הוא איבד את הישות. והראיה לזה שאמונה פה, אז הרב, רוב הרב זה על המוסריות, על הידע הוא לא יודע. אבל הם טוענים שהם גם בעלי מוסר, ושם הם מאבדים משהו, שדווקא המון יש לו צד במוסר, מהבריאות שלו, מהטבעיות שלו, מהישרות שלו, אלוקים עשה את האדם ישר, והאינטליגנציה חשבה חשבונות רבים. וזה הסית אותה. עוד שנייה אחת, אבל זה שהרב אומר, וגם האמונה, ההגדלות האלוקית, ותראה מה הרב אומר מיד אחר כך. היופי, החושיות, מה זה קשר אמונה? וחושיות, הרגיע חושיות האמונה. הוא מתכוון החיים בכל נמלותם, בכל נמלותם. זה השפע של הבריאות הטבעית ששוצפת וזורמת מאליה, של האלוקים עשה את האדם והעולם ישר, בריא, שוטף. וזה נכון בצד האמוני שלו, וזה נכון בצד של היופי שלו. והיום רואים את זה נפלא, כי היום אתה רואה ציורים עולים און עתק, רק אינטליגנציה מבינה מה הם רואים שם, אבל אנחנו לא רואים את זה, זה איזה קיור זה, מה אתה משנה על זה? וזה קורה גם ביופי, גם בחושים, הוא אמר טעים, מה לא טעים. אתה בא לאיזה סודת גורמה, ואתה אוכל, זה חמצמת מתוק עם נגיעות שלך, אתה לא מתאים, תן לך. אז הרב אומר, זה כל הקומות. והוא לא הולך כאן לצד האמוני של סגולתם של ישראל, שהם יותר מאמינים מהם. לא, לא זה הסיפור פה. לא. זה לא מה שעולה לי פה מכל המילים. כן.
כל הדבר שהרב, כל המידות שהוא בא לתת מנדליגנציה המון, זה רק מנדליגנציה חושבת שבא יפלם עליו. בצד הראשוני והטבעי, אבל באמת זה מין התפתחות ובדיוק של הרופאה שלו בתוך תודה. אז באמת אם מתנתק ממנו, אז היא נמצאת מסירה, כי היא תקועה בפרטי. כל זמן שהיא מקובלת עליו, זה פה תקומה שלמה.
כל זה אני מסכים. זה סותר את מה שאני אמרתי?
אני חושב שהרב אמר שאולי...
של הצילות. רק מכל מה שאמרת, זה רק אבל יעצר מן הרוח, אתה אומר שהצילות זה עניין רוחני. למרות שלא בטוח שלייעצר מן הרוח זה שהצילות היא רוחנית, אלא שזה הצילות של הרוחנית. אבל להציל זה דרך שהצילי אדם. אני שומע, אפשר שאני, החושים שלי לוקחים אותי פה לזה. עכשיו, בואו נקדיש רגע זמן לסיומת. יש פה דקדוקים ועוד הרבה מדקדק, אבל בואו נקדיש רגע זמן לסיומת, כי השעון מורה לנו שעוד מעט נצטרך לסיים. קודם כל אני אשאל שאלה, חכם עדיף מנביא, וכאן בסעיף מה? לכאורה הנביא עדיף מחכם. זו שאלה גדולה, האם חכם עדיף מנביא, הכוונה מצד מסוים או ממש לגמרי. רוב הפרשנים, למרבה תמיעתי, אלה שאני הצלחתי למצוא, אומרים חכם עדיף מנביא כפשוטו לגמרי, למרות שיש קושייה ידועה לדבר הזה. מה הקושייה? שאין הנבואה שורה אלא חכם. זה יוצא שנבואה כולי, ואולי זה לבנה לדרגת חכם. ובכל זאת הרבה מהפרשנים אומרים שחכם עדיף מנביא כפשוטו, אבל באורות בחכם עדיף מנביא, בוודאי שהרב סובר שחכם עדיף מנביא בצד מסוים, ונביא עדיף מחכם בצד אחר. כדאי לעיין את זה בהקדמה לגבורות, ששם המהר"ל מתייחס לשאלה למה לא מוזכר עולם הבא בתנ"ך. הוא אומר שהנביא לא יכול לצאת מהמוחשים. עולם הבא זה מחוץ ל... כל הנביאים לא התנבו עליו, אבל עולם הבא לא, אין לא ראתה. אין לא ראתה. אבל השכל יכול לדבר על זה. לפני שהוא לא צריך להיות במקום שהוא מדבר עליו. הוא לא צריך לראות. למרות שגם בשכל אנחנו אומרים ראייה, נראה לי, אבל זה שם המושאר. זה לא כמו ראיית הנביא. שרפה, מה אתה רואה, ירמיהו? וזה, כשהתעסקו בזה רבים, מכל רבותינו, למה הנבואה מתגלה באופן של מראה? אבל בסוף היא מראה, ובזה היא מביאה את התכנים העליונים, העליונים ביותר, בדרך של גשמית. וכאן אני רוצה אולי לפתוח עוד סוגיה גדולה שהיא נושקת לפה כדי לחדד את מה שאני אמר פה. יש מי שנותן מאוד מאוד להפשטה, שעיקר מלאכת ההתרוממות של הדעת זה עיסוק בהפשטות. עד שכתוב גם בספרים שכל מה שאתה יכול להפשיט, תפשיט. יש כאלה שעשו את זה אידיאולוגיה. הרב נהדר, אתה מגיע לפה? הוא מזכיר את זה, לא? שמעתם את זה ממנו? זה נדמה לי משום הריקנת מובן. כל מה שאתה יכול להפשיט, תפשיט. לא, אני רואה שלא. אבל הוא, לפחות כשהוא היה אצלנו בישיבה, ראיתי שהוא נוטה בדרך הזאת. זאת אומרת, כל בית המדרש של הרב זצ"ל נוטה במידה לא מבוטלת לשם. תלמידה ותלמידה, תלמידה הרבה פעמים עוד יותר. אני רוצה קצת לעשות סדר בדורות בעניין הזה. ברור שהחסידים פחות עסקו בהפשטה. החסידים, יש הרבה מה להעריך בסידור ההיסטורי ולבחון תורות שונות לאור הפרמטר הזה. החסידים עסקו בהמשלה, לא בהפשטה. גם כשיש תהליכי ההפשטה, הם המון מגיעים מהמשלה. חז"ל כמעט לא מפשיטים, הם כמעט רק ממשילים. הראשונים כמעט רק מפשיטים. הקבלה מפשיטה וממשילה קצת, החסידות ממשילה המון, וגם המשלות מאוד חריפות, בוטות אפילו. והרמח"ל, הגאון, ואת עזרה של הרב, נותנים להפשטה עם טיפה המשלה. ואחרי כל זה, התנ"ך נוטה להגשמה. לא להפשטה, ואפילו לא להמשלה, אלא להגשמה. אין אפילו פעם אחת שהתורה אומרת לך, אני מדברת בלשון כל כך חופשית על השם, דע לך, אין לו גוף או לא נות הגוף. שמה תאמר, הרי כתוב, כי לא ניתן כל תמונה. אנחנו בתוך אחרי פרשיות מעמד הסיני. ישמע לך, כי לא ניתן כל תמונה. זה רק אתם. כי לפי מדרגתכם, אתם ברור, תמונות. והראיה שאצל משה רבנו כתוב, הוא תמונת השם יביא. אז זה לא בגלל שאין תמונות, לכאורה. ודאי שאין. ודאי שכל דברי הראשונים אמת. אין שום ספק. אין הגוף, אין הדמות הגוף, ולא רואים תמונות, ולא. ומה זה תמונת השם יביא? טוב. כמובן לא קיבשו אותו חס וחלילה. אני אקדוש ברוך הוא בעצמו. אז יש מה להעריך. וגם כשאתה אומר, ראית את אחוריי, לפעמי לא ראו, כי יש לי פנים. אפשר היה לראות, אני לא רואה לך. אז אחור כן, שהתנך מגשים בצורה, והוא לא דואג לסדר לך את ההגשמה הזאת, באיזו הפשטה, לפחות פעם אחת שתדעה, כל זה זה, מה שהאוזן יכולה לשמוע, זה המשלה, זה... לא, זה, וזה באמת גדול המשלה. המשלה זה, משל הבן מלך שהיה לו, ואתה אומרים שבין המשל למשל זה צריך לדלג. הגשמה הזה, הוא התנחל, הוא חרה פה. יד השם, תמונת השם. זה התנ"ך. למה? בתחילת מאמר עבודת אלוקים, כמדום לי. לא. כן? זה בתחילת מאמר עבודת אלוקים? מה? אז ששניהם יחד הם נר אחד בארץ, זה הביטוי משם? מצוין, תודה רבה. אז הרב אומר בתחילת עבודת אלוקים, וזה מקביל לפה, לפי דעתי זה נוגע לנקודה האחרונה פה, שהפשטה יש בה סכנה עצומה גם כלפי מעלה. כי אתה חושב שאם נפשט אותה, אז עכשיו אתה מבין באמת. וההגשמה מצילה מזה. ולהפך, יש משהו יותר קל בהגשמה. כי כשאתה עובד יד השם, זה נורא קל לומר שאין הכוונה כפשוטו. להגיד שזה לא כפשוטו בהגשמה, זה פשיטה. אבל בהפשטה יש ספק וסכנה, שום מחשבה תפיסה. ולא מחשבה תפיסה בכלל. כיוון שאין מחשבה תפיסה בכלל, הפשטה לא מבינה יותר בהגשמה בכלל. יש בזה צד סכנה ובזה צד סכנה. והנבואה שאינה שורה אלא על חכם, איזו נקודה שמתעלית מעל הפער שבין מעלה ומטה. והיא לא רק שווה ומשווה קטון וגדול, שזה מעלה אחת, אלא היא גם מדגישה מעלת הקטון על הגדול. כמו שמצאים לגבי ישראל, כי אתם המעט מכל עמים, וזה מעלתכם. ובאו להורים לקבל תורה, לא, ורק סיני, ורק בארנבה, ובמדבר מתנה. התורה מתקבלת במדבר דווקא. אבל כאן זה התחתון, כי הוא כלי קליבו. אבל יש עוד, בגלל שבאמת התכונה שלו יש בה איזה ביטוי של מה שלמעלה מגודל וקוטן, שבגודל לא יכול להתגרות, כי הגודל תופס את המקור ואת העין ותשומת הלב בגלל גודלו. אז הוא בא במקום מה שלמעלה מגודל וקוטן, והקוטן לא יכול לתפוס את זה, כי הוא קטן, הוא לא מרשים. וזה דומה גם למה שבדצחה, הדומה הוא יותר כללי. הוא בעל הנובר, אני לא בעל ייחודיות. אז הוא יכול לקבל אור יותר עליון. וכך גם הקשבה והפשטה. יכול להיות שכאן המילה הצילי חוזרת לשורשה. זה הפעם השלישית שהמילה הצילי. הנבואה באה מהצינור האלוקי, יכול להיות שבאמת המילה צינור פה שוב חוזרת, אני אליה פחות שמתי לב, צריך פה עוד עיון. באה דווקא לשם מטרה זו, כלומר מה באה הנבואה לעשות? ייחוד הרוח ההמוני עם הרוח הצילי. למה? יש הרוח הצילי, הוא לא מספיק. הוא כאילו החלק העליון ואת כל מעלת התחתון הוא לא יכול לתת, ובזה חכם עדיף מנביא, כי להבין את הצד העליון חכם נותן יותר חדות מהנביא, ויכול להיות שמבחינה זו באמת חכם לגמרי עדיף מנביא, ונביא עדיף מחכם בגלל שהנביא מגלה את מה שלמעלה מגודל וקוטן, ואז הגודל והקוטן אצלו מתגלים בשווה. אני רוצה לעשות את תשומת לבכם לשני, וואו, ורבע, מה נהוג פה לסיים בדיוק בזמן? מה? עוד הערה. אני רוצה לעשות את תשומת לבכם לדברי הרמח"ל. הרמח"ל במסילת ישרים, כידוע קראו טעם את המסילת ישרים פעמיים. מסילת ישרים שאנחנו מכירים, סדר הפרקים הוא מקוצר יותר, בעיקר בהקדמה. אבל יש שם עוד מורט אחד שנוגע לכל הדרך, שבסדר הוויכוח, כל המסילת ישרים זה החסיד מלמד את החכם. ובפתיחה שם הרמח"ל מתאר את החסיד כאיש המוני ופשוט, חוסיד כזה שרק אומר פילים כל היום והוא לא, ופתאום מתגלה שדווקא האיש הפשוט הזה הוא יותר בעל עיון מבעלי הפשטה החכמים, וזה נמצא גם בה הקדמה למסילת ישרים, סדרה פרקים, שמאלה ומאלה יחסר החוכמה האמיתית, כי החכמים בגלל כל הפוזה שלהם אז הם מאבדים את כל עומק החוכמה שמליכה בדרכי השם של מידות טובות, שזה דווקא המון יותר בריא, שזה עיקרי. והחכם אומר, מה יש להסביר פה? הבנתי. הקדמה למאמר ויכוח זה פשוט נפלא. ופעם שנייה, ואולי עוד יותר נוגעתי לנו, זה בהקדמה ל... לא, שם זה סדר הוויכוח. הקדמה למאמר הוויכוח נמצא בדפוסים של הרב פרידלנדר הירוקים בג' נדמה לי. סדר, המאמר הוויכוח. שהוא גם נקרא חוקר ומקובל. ושם החכם תוקף את החוקר, סליחה, תוקף את המקובל על זה שאתם מאמיני השילוש, שהם מאמיני השילוש ואתם מהסיריות, עשר ספירות, מה זה הדבר הזה, ואתם כאילו, אתם, זה הגשמה, הגשמה, אתם... החכם, הפילוסוף היהודי, תוקף את המקובל. והרמח"ל אומר שם בהקדמה, מה זה הקבלה? ממש הקדמה, הקבלה, זה שבמעמד הר סיני ראינו את סוד ההנהגה האלוקית, את הערבי תלדה, ואחרי זה זה עבר לנביאים, לנבואות, ואחרי זה זה עבר למקובלים. הקבלה זה מה שהנביאים ראו בנבואותיהם, ומה שישראל ראו, ואתה הורית. ואי אפשר להיות יהודי אמיתי רק עם לשמור מצוות, כי זה רק העניין השולי, המעשי. כמו שהוא אומר בהקדמה למסילת ישרים, שלשמור כל מצוותיו זה החמישי. לפני כן יש משהו לכל השם, כי נראה, לך כוחות אחד, לאהבה, לאהבה בכל אחר. ובסוף, לשמור כל מצוותיו, הוא מעריך בזה הרבה בסדר הוויכוח. ושם הוא אומר, החכם, יש לו המון קושיות על המקובל. והמקובל שואל אותו איזה קושיות, שהחוכמה לא יכולה לבכור, הוא שואל אותו, אתה לשיטתך, אז בוא תסביר לזה, הוא באמת אני לא יודע, באמת אני לא יודע. הוא מעמיד את החכם עם כל חוכמתו בפני דילמות היסוד של החוכמה, ואז הוא מעיר אותו אור הקבלה, וכל החוכמה מתיישרת, וכל הקבלה מתיישרת, והראייה היא הכלי למה שהחוכמה לא יכולה להשיג. נראה לי שזה קשור מאוד לסוגיה שלנו. טוב, תודה רבה.